בצום ובתפילות על ארץ ישראל ועל גוש קטיף באופן מיוחד, ולכן חשוב מאוד שאנחנו גם נעסוק בעניין הזה בשיעורים. אמנם אנחנו נמצאים כבר בתוך חודש אדר השני, מתקרבים לפורים, ושני הנושאים האלה קשורים יחד. אנחנו נלמד את הסוגיה של פורים קודם כל בתחילתה, ואחר כך אנחנו נראה במה אנחנו עוסקים בימינו. צריך להבין איפה עומדת מגילת אסתר. אז איפה היא עומדת? פשוט מאוד, מבחינה היסטורית. איפה נכנסת מגילת אסתר לתוך התנ"ך? בין בית ראשון לבין בית שני. איך אתה יודע? דבר פשוט לכאורה. אם יהודים נמצאים בחוץ לארץ, בגלות, אז זה לא בית ראשון, וזה לא בית שני. אבל הדברים לא כל כך פשוטים, ואנחנו צריכים לדעת אותם בצורה מדויקת. חז"ל אומרים אותם על תחילת מגילת אסתר. כתוב בהתחלת מגילת אסתר, בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. מה הפירוש כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו? עכשיו הוא התיישב, עכשיו הוא התמנה או תפס את המלכות. ואחר כך כתוב בשנה השנית, בשנת שלוש, סליחה, למולכו, עשה משתה לעבדיו. אומרת הגנה תחליט, אתה מדבר על ההתחלה או על השנה השלישית? שנה שלישית זה לא ההתחלה. על זה מסבירה לנו הגמרא סיפור שלם של מה שהיה. כדי להבין את הסיפור הזה, אנחנו צריכים לראות את הרקע ההיסטורי. כן, ג'ונתן? אחר כך. אנחנו יודעים שעם ישראל היו בארץ ישראל, היו הרבה בעיות, הגיע המצב שהקדוש ברוך הוא גזר שיחרב בית המקדש ועם ישראל יצא לגלות. מה קרה? הגיע מלך בבל. איך רואים למלך בבל? נבוכדנצר. כן? אז יש לנו את שם מסובך, נבוכדנצר מלך בבל. הוא החריב את בית המקדש והוציא את כל עם ישראל לגלות לבבל. ונבוכדנצר היה המלך של בבל, הוא שלט על אזור מאוד מאוד רחב באותו זמן, אבל במיוחד המלכות שלו הייתה בבבל, זאת הבירה שלו. אומרים לנו חז"ל, אחרי נבוכדנצר, מלך הבן שלו. אחרי הבן שלו היה עוד מלך בבבל שקראו לו, רגע, לבן קראו אוויל מרודח. אחר כך היה עוד מלך, קראו לו בלשצר. בלשצר היה או הנכד של נבוכדנצר, הבן של אוויל מרודח, או האח של אוויל מרודח. לא בדיוק אנחנו יודעים. שלושה מלכים בבבל. למה הדבר הזה חשוב? כי הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל בנבואה, כשיצאו לגלות, כשנחרב בית המקדש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חטאתם חטאים גדולים, אתם יוצאים עכשיו לגלות ל-70 שנה. הבטחה אלוקית. 70 שנה וזהו. 70 שנה זה הרבה זמן, כן. הלוואי, מי שחי היום לא בטוח שיראה מה יהיה בעוד 70 שנה. חוץ מהילדים הקטנים. יכולים אנשים לחיות, ברוך השם, לגיל מופלג, עד 120, אבל 70 שנה זה הרבה זמן. בכל אופן זה זמן, 70 שנה ולא יותר. הבטחה אלוקית. יכולים להיות בטוחים בעצמם. אחרי 70 שנה אפשר להרוס את המזוודות, לחזור לארץ ישראל. וכאן נוצרת בעיה מאוד מאוד גדולה. מה קורה? קודם כל, מגיע בלשצר, המלך של בבל, ועושה חשבון, הוא יודע על הנבואה הזאת, כולם יודעים על הנבואה הזאת, גם הגויים. הוא עושה חשבון ואומר, זהו, נגמרו 70 שנה, עברו 70 שנה, עושה בלשצר חגיגה. למה הוא עושה חגיגה? הוא אומר, הוא שמח מאוד, עם ישראל לא חוזר. זהו, כבשנו את עם ישראל, נגמר, לא יחזרו לארץ ישראל. אומרת הגמרא, ברשצר טעה בחשבון. איך אפשר לטעות בחשבון של 70 שנה, לא כל כך הרבה זמן, לא מסובך כל כך. בכל זאת הייתה שאלה, ממתי מתחילות ה-70 שנה? ולכן ברשצר טעה. מה קרה כשהוא טעה? הוא עשה את אותה מסיבה גדולה, ולא סתם עשה מסיבה, אלא הוא באמת חגג את חורבן בית המקדש. הבבלים שהם שרפו את בית המקדש, לקחו את כל השלל, את כל הכלים של בית המקדש, איתם לבבל. אבל הם קצת פחדו. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא כל עליון, והוא עשה כל כך הרבה ניסים במשך הדורות, והוא הבטיח אחרי 70 שנה, אז הם פחדו להשתמש בכלים. בא ברשצר, אמר, נגמרו 70 שנה, אני יכול להשתמש בכלים. עשה מסיבה גדולה, באמצע המסיבה, מסופר בספר דניאל, יצא פתאום, הופיע מלא כלום יד, וכתבה כתובת על הקיר. מכאן הביטוי כתובת על הקיר. כתבה כתובת על הקיר, אף אחד לא ידע לקרוא את הכתובת, אף אחד לא הבין מה פירוש הכתובת, וכולם נבהלו, עד שקראו לדניאל, ודניאל פענח את הכתובת, ואמר, דעו לכם שפירוש הכתובת הזאת, שנגמר הזמן של בבל. חסל מלכות בבל, מלכות הכי גדולה באותו זמן, הכי חזקה, טיפול. אותו לילה נהרג ברשצר, ו... הפרסים והמדים, שני עמים שהיו קשורים יחד, בעלי ברית, כבשו את בבל. אין בבל. כן, עד כאן בבל. פרס ומדי. עכשיו יש לנו מלכים מפרס ומדי. אומרים חז"ל, זה הולך כך. יש קודם כל מלך בשם דריווש המדי, ממדי. אחר כך, כורש. מה קורה בזמן כורש? מישהו יודע? בא כורש ואומר, היהודים חוזרים לארץ ישראל. אני רוצה לעשות את דבר השם, אני רוצה להחזיר את היהודים לארץ ישראל, ניתן להם רשות לבנות את בית המקדש. כשהייתי ילד, היו משווים בין הצהרת כורש להצהרת בלפור. יש גאולה, ברוך השם, לחיות כפיים, נגמרו 70 שנה, סוף סוף הכל בסדר, נכון? לא נכון. למה לא נכון? מה? לא הייתה הצלת קודש? הייתה הצלת קודש. קמו יהודים, לקחו איתם כסף וכלים והכל, שיירה גדולה לעלות לארץ ישראל ולבנות את ירושלים ואת בית המקדש. מה קרה? הגויים אוהבים את עם ישראל?
לא.
הגויים לא אוהבים את עם ישראל. היו לנו שכנים. כל ארץ ישראל, אחרי 70 שנה של חורבן, היו גויים מפה וגויים משם, היו השומרונים שהביאו מלך שהביא מלך אשור, שהיו גויים, היו ערבים, כתוב שהיה שם, לא יודע אם זה ערבים של היום, היו גויים שלא רצו שעם ישראל יחזור, ולכן הם הגישו תלונה לכורש. ומה הייתה התוצאה? כורש אמר, אוי, מה, לא רציתי להגיז מישהו אחר? רק רציתי לעשות טובה ליהודים, ולכן כורש אמר, מי שהלך, הלך, מי שלא הלך, יושב בבבל, נגמר, מה שבניתם, בניתם, תפסיקו. זה גאולה או לא גאולה?
לא גאולה.
למה אתה אומר בצורה כל כך מוחלטת שזה לא גאולה? אתה אומר פשוט, זה לא גאולה, כי עובדה שזה נפסק. אם זה גאולה, אז צריכים לבנות את בית המקדש ולהצליח והכל טוב ויפה והכל בסדר. אם מפסיקים, סימן שזה לא גאולה. זה מה שחשבו הרבה אנשים. גם יהודים וגם גויים. זה לא גאולה. אם זה לא גאולה, אז שוב, 70 שנה עברו, לא עברו, בואו נעשה חשבון, נשב, נעשה חשבון. איי, צבות, אי אפשר אפילו לספור גם מאחד עד 70 בעולם הזה.
זה חלק
מסוים מתחילת יהודה. רגע, בוא נראה. אחרי שמת כורש, קם מלך חדש בפרס. איך קוראים למלך הזה? לא. נו. אחשוורוש. אחשוורוש. כאן מגיעה מגילת אסתר.
זה הבן של כורש?
לא. מגיעה מגילת אסתר בזמן כזה שאף אחד לא יודע מה קורה. עבור 70 שנה, לא עבור 70 שנה, יודעים לספור, לא יודעים לספור, יש גאולה, אין גאולה. מה בכלל הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא אמר שהוא רוצה להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל, נכון, חטאנו, עבודה זרה, גילוי עריות, שליחות עמים, היינו ילדים רעים, בכינו, קיבלנו עונש, חזרנו בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותנו לארץ ישראל. נו, והתחיל להחזיר אותנו לארץ ישראל, הפסיק באמצע, מה יהיה? מה קורה לאנשים במצב כזה? זה מאוד מבלבל. זה מאוד מייאש. מה קורה? בא נבוכדנצר, בא אחשוורוש, אחרי 3 שנים, ואמר, עכשיו נגמרו 70 שנה. כולם יואשים. היהודים בארץ ישראל אומרים, תראו, זה מצב קשה, מה נעשה? נלחם כל הזמן? צריך לעשות שלום עם הגויים מסביב. לא רק עשו שלום איתם, התחדנו איתם. היו נישואי תערובת, היו כל מיני בעיות. מצב קשה. מה קורה בינתיים בחוץ לארץ, בפרס? אז אנחנו יודעים לכאורה מה קורה. קורה מצב שאחרי זמן קצר הולכים להרוג את כל היהודים. זה גזירת המן. תראו לעצמכם שאתם חיים בזמן כזה. אתם שואלים את עצמכם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להיות? הוא רוצה לגאול אותנו או שהוא רוצה לחסל את עם ישראל? או, רגע, איפה אני? מי אני? מה אני? למה, איך יכול לקרות דבר כזה? מי ההבטחה של גאולה? ממצב שהקדוש ברוך הוא אמר בפירוש על ידי נבואה, לא על ידי ספרים שצריך לפרש אותם, שצריך לחשוב, כן, הרב הזה, הרב אחר. נביא שאין ספק, כל עם ישראל יודע שהוא נביא, והנבואות שלו התגשמו, והוא אומר 70 שנה ו-70 שנה בלבד, ועברו 70 שנה, ויש גזירת כיליון מוחלטת על עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? למה בכלל דבר? מה עשינו? כתוב במגילה שעבדו עבודה זרה? לא. כתוב שהיהודים היו רעים? לא. מה היהודים עשו? אז השאלה הזאת היא שאלה רצינית. וכתוב בגמרא במסכת מגילה שהשאלה הזאת הייתה כל כך רצינית שישבו כנראה בבית המדרש, התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, גדולי החכמים בעם ישראל, ושאלו את התלמידים את רשב"י, מפני מה נבחרו? בגמרא יש סגנון מיוחד, לא אומרים, כשאומרים דבר רע על עם ישראל, לא אומרים על עם ישראל, אומרים על שונאיהם של ישראל. כמו שאנחנו קוראים לבן אדם שלא רואה, אנחנו קוראים לו סגי נהור, רב אור, יש לו הרבה אור. אז כתוב כאן כך, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? למה? מה הם עשו? זה משהו אלוקי שהקדוש ברוך הוא מגלגל, שיש שונא ישראל כזה, המן והחשוורוש וכל מה, מה שקרה. למה? מה הם עשו? יש כאן שתי תשובות בגמרא. אני רוצה קודם כל להתייחס לסיבה הפשוטה שאמר להם רשב"י לתלמידים, תגידו אתם, נו מה באמת, למדתם מגילה, אתם הרי לא ילדים קטנים, אתם תלמידים רציניים, למדתם את המגילה. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. איזה סעודה? בדיוק. מה מסופר בתחילת מגילת אסתר? עכשיו אנחנו יכולים להבין מה באמת קורה בתחילת מגילת אסתר? והיא בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו בשנת שלוש למולכו. אומרים חז"ל, למה? כשבת משמע התחלת המלוכה. שנת שלוש משמע רק בשנה השלישית, לא מיד בהתחלה. אלא בשנה השלישית הוא עשה את החשבון שנסתיימו ה-70 שנה. ברשצה השפה וטעה, אני לא טועה. נגמר. ואז הוא הרגיש שהוא יושב חזק על הכיסא. עכשיו הכיסא שלי בטוח. עכשיו אני שולט על כולם. נגמר. אין נביאים, אין, לא יודע לאן הלך ריבונו של עולם, כביכול. אין עם ישראל. הוציא את כלי בית המקדש מהאוצרות, מהמחסנים, ועשה משתה גדול. זה המשתה. כן? בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. ולכן, כשתשמעו את קריאת המגילה, אנחנו אומרים בהמשך הפסוק, כתוב בהמשך הפסוקים, השקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, אומרים, וכלים מכלים שונים פתאום משנים את המנגינה. אומרים, וכלים וכלים שונים אומרים במנגינה של מגילת איכה, מגילת החורבן, כי הכלים האלה הם כלי בית המקדש. ואנחנו כאן בוכים על החורבן, כי אחשוורוש הוציא את כלי המקדש שנחרב והשתמש בהם למשתה שלו. מה הוא עשה? הזמין את כולם. גם את מי? את היהודים. אתם יהודים, אתם הולכים למסיבה כזאת? אתם מוזמנים למסיבה לכבוד חורבן בית המקדש. מה זה? תינו לכם לשבת בשקט בבית לקרוא. הכריחו? לא הכריחו. טוב שהזמינו. והשתייה כדת אין אונס, לא מכריחים אף אחד. מה הבעיה? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, העיקר שיבוא למסיבה. לא רוצים לבוא למסיבה. למה לבוא למסיבה הזאת? למה היהודים באו למסיבה הזאת? כי זה בעיה. הם תקועים בגלות. אי אפשר כבר לעלות לארץ ישראל, מי שעלה תקוע שם ומה שקורה שם לא עלינו זה חמור מאוד. הבטחה אלוקית לגאולה, כבר הפעמיים בסבלנו 70 שנה. מה יהיה? צריך לרצות את המלך, צריך לשמוע את היחסים טובים. לא מדובר היום בדמוקרטיה. מדובר במלך אבסולוטי שהוא רוצה להרוג מישהו, הוא הורג אותו, גמרנו, אין משפט, אין כלום. צריך לשמוע על יחסים טובים. עדיף ללכת למסיבה שלו. אחרת מה יהיה? צריך להראות שאנחנו אזרחים נאמנים, צריך להראות שאנחנו עובדים יחד איתם. צריך לשמוע על הזכויות. צריך להשתתף. צריך לרצות, צריך לעשות רושם טוב. צריך לתת, למצוא חן בעיני כל הגויים החזקים האלה. לכן אומרים תלמידי רשב"י בצורה פשוטה, למה התחייבו באותו דור הכליה, למה הייתה גזירה כזאת שהקדוש ברוך הוא הביא במקום גאולה לכאורה, הביא משהו נורא והיום, שואה של המן, זה מה שהיהודים מרגישים ברגע הראשון שם, בגלל שהם הלכו לסעודת אחשוורוש. הם נכנעו. הם לא אמרו, בית המקדש שלנו זה הדבר הכי חשוב, מתפללים שלוש פעמים ביום שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו נלך לסעודה, למסיבה, לכבוד וחורבן בית המקדש? לא, הם הלכו, התקפלו, אכלו כשר, לא שתו יין נסך. אבל עצם ההשתתפות בסעודה הזאת זה ויתור על כל המציאות של ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה ויתור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה זה בית המקדש? אתה אומר, לא, אני בבית קודם, אני אתפלל שחרית, אני אפילו אתפלל שחרית במניין, נניח תפילין, נעשה את הכל, בערב נדאג למנחה, לערבית, אנחנו יהודים שווים. מה זה יהודים שווים? בשביל מה כל התורה כולה? כשאתה אומר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה רק שאתה באופן אישי, אתה תניח תפילין ותתפלל, תקיים את המצוות? או שזה שאומר הקדוש ברוך הוא במאמר הר סיני, ששם קיבלנו את התורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם מיואשים מהגאולה, אתם מיואשים בבניין בית המקדש, איזה מין יהודים אתם? זה נקרא שלפעמים בן אדם, אפילו צדיק, אפילו אדם טוב, אפילו אדם עם כוונות טובות, רואה את הפרטים, יש לו עוד פעם, הנך תפילין, צריך לדאוג שהתפילין תהיה נקשבות, תפילה, קשרות, כל הדברים מצוינים, טובים, באמת טובים. אבל הוא שוכח את היסוד, הוא שוכח את התמונה הגדולה. זו בעיה גדולה מאוד. זה מה שקרה פה. לכן אומרים תלמידי רשב"י, אין לנו, אנחנו יודעים את התשובה, רוצים לשמוע את התשובה של הרב, יש לזה תשובה מאוד עמוקה, זה נושא לשיעור בפני עצמו. לא יודע אם נספיק את זה בשיעור הזה. אבל התשובה הזאת היא תשובה אמיתית. מגיע ליהודים כאלה, מגיע להם חס וחלילה המצב, זה הדבר הכי נוראי שיכול להיות. הם ויתרו על כל הנושא של עם ישראל. הם ויתרו בעצמם על הגאולה. הם התייאשו. איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא כך? זה אפשר להגיד במובן מסוים שזה יותר גרוע מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. במובן מסוים, אנחנו לא באים לקבוע איזה עבירות יותר חמורות, פחות חמורות, אבל אומרים, על דבר כזה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הוא גוזר כליה. טוב, אנחנו יודעים שזה לא קרה. אבל מה פירוש שזה לא קרה? מצב כאן מאוד מסובך. שימו לב, מי שלומד את המגילה עם רש"י, ישים לב לדבר מאוד משונה. כשבא אסתר לאחשוורוש, והיא זוכה למצוא חן בעיניו, בעזרת הקדוש ברוך הוא, והכל ניצל, והיא מצליחה להעביר את הגזירה והכל, אחשוורוש אומר לה, עד חצי המלכות, כל דבר שאת רוצה את מקבלת, עד חצי המלכות. מה זה עד חצי המלכות? זה סתם הגזמה. אומרים לך, לא, זה לא סתם הגזמה. עד חצי המלכות אומרת, מקבלי את הכל חוץ מבית המקדש. בית המקדש את לא מקבלת. אין. גמרנו עם זה. לא בונים את בית המקדש, אני מוכן לתת ליהודים זכויות, אני מוכן לבטל את הגזרות, אני מוכן לעשות אותך מלכה, אני מוכן לתת לכם כסף וזהב, וכל מה שאני יכול לעשות, בית המקדש לא בונים. זה הוא לא יכול לסבול. מתי בונים את בית המקדש? לפחות אתן לכם את הסוף הטוב, לפני שככה, אחרי שאני מבהיל אתכם כל כך. מתי בונים את בית המקדש? יש פה עוד מלך, עוד אחד עם אותו שם ליבש, יש דעה שהוא הבן של אסתר, כשאחשוורוש מת והוא עולה לשלטון, אז מקבלים היהודים רשות לבנות את בית המקדש. גם כן לא פשוט, צריך שעזרא הסופר יעלה לארץ ישראל ויטפל שם בכל הבעיות של נישואי התערובת ונחמיה יבוא ויעגן את כל היהודים שם. יש להם עבודה מאוד מאוד קשה בכל הנושא הזה. עד שהם מצליחים לעגן את העניין. אולי נתייחס לזה קצת בהמשך. בינתיים אני רוצה שתבינו איך מרגישים היהודים באותה תקופה, איפה הם נמצאים. הם נמצאים תקועים עמוק בבוץ לכאורה באמצע. ולא סתם באמצע, באמצע הפירוש של דבר אין. ההבטחה האלוקית לכאורה לא מתקיימת. ספרנו 70, לא מגיע. הגיעו 70 שנה, הגיעו 70 שנה פה אצל דייבש. וכל הספירות אומרים חז"ל היו טעויות. כולם טעו. 70 שנה, סך הכל לצבוע 70 שנה, וכולם טעו. אומר הרמב״ם, תחשבו, אם על 70 שנה טעו, מה קורה היום עם כל חישובי הגאולה וכל אחד שרוצה לדעת מתי? כן, אז זהו, כבר הכל בסדר. זה יותר מסובך מזה. זה לא רק שאלה מתמטית. זה שאלה של התייחסות. הרי הדבר הזה התחיל כבר בימי אוויל מרודח. כתוב בסוף ספר מלאכים שהמלך שיצא לגלות, לא המלך האחרון, המלך לפני האחרון של עם ישראל, אוויל מרודח לקח אותו, העלה אותו מתוך בית הסוהר, שם אותו במקום מכובד, כבר מתחיל להיות הכל בסדר. עוברות עוד כמה שנים, נופלת מלכות בבל, עוד יותר טוב. עוברות עוד כמה שנים, הצלת כורש, מתחילים לעלות ארץ ישראל, עוד יותר טוב. נו, אנחנו יודעים, היום גאולה כמעט כמעט, שלב אחרי שלב, העסק הולך ומתקדם. פתאום, משבר, הפסקה. עוד כמה שנים, עוד משבר. זה בת המן. מה קורה אחר כך? מה היהודים רואים? גזירת המן. הכריזו יום צום. רבותיי, כמו שהיום זה יום צום, הכריזו כולם, כל היהודים צמים. לא, לא, לא חצי יום, אנחנו קצת חלשים בימינו. 3 ימים, לילה ויום. כולם צמים, גם הילדים הקטנים צמים. פתאום, יהודים צמים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הצילו, ענינו, אבינו מלכנו. ופתאום הם רואים מרדכי נעלם מהשטח, באים לקרוא לו. ואחרי איזה שעה, שעתיים, יוצא מרדכי לרחוב העיר, רכוב על סוס, לבוש בגדי מלכות, המן מוליך אותו, מוביל אותו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ניצלנו! הנה, אם עשו דבר כזה למרדכי, כזה נס, ריבונו של עולם, ברוך השם, ענה לתפילותינו, התפללנו שיצילו אותנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, לכל המרדכי כזה מצא חן בעיני המלך. הנה, אחד שניים הוא יבטל את הגזירה. מה קורה אחר כך? זהו, נגמר, נגמרת התהלוכה. מרדכי מוביל את בגדי המלכות, חוזר ולובש שק, וחוזר לתענית. חוזר להגיד סליחות, חוזר לבית המדרש ללמוד תורה. נגמרה הגזירה? לא נגמרה הגזירה. מה השלב הבא? הולכת אסתר ונכנסת למלך אחשוורוש, מסכנת את עצמה, יכולים להוציא אותה להורג בקלות, נכנסת למלך, מתחננת, מעגנת קודם כל, כן, מפגש אחד עם המן, מפגש שני עם המן, אוי, יופי, מוציאים את המן להורג, תולים את המן. אתם תראו, מי שיהיה פה במגילה, תולים את המן, את הכולם ילכו כפיים, מזל טוב, גמרנו את הרשע הזה, זהו, נגמרה הגזירה, הכל בסדר, נכון? לא נכון. למה? כי הרי המלך חתם על הגזירה הזאת. החתימה עדיין קיימת, החוק עדיין קיים, ועדיין מתכוננים כל האנטישמים להרוג את כל היהודים. בסדר, אז המנהיג שלהם נהרג. עוד עשה, כן, המנהיג שלהם נהרג, אבל יש לו 10 בנים. יש עוד אנטישמים בעולם. לא נגמר. אתם מבינים מה קורה פה? עלייה, ירידה, עלייה, ירידה. רבותיי, מכירים את הביטוי גאולת ישראל כמעט כמעט? ביטוי מפורסם, שאנחנו צריכים לשנן אותו ולזכור אותו, הוא צריך להפוך לחלק מהמבט הקבוע שלנו בחיים, חלק מהמציאות שלנו. גאולת ישראל הולכת כמעט כמעט. מה זה כמעט כמעט? ראש פשוט, קצת קצת, לאט לאט, שלב אחרי שלב. איפה חזל למדו את זה? במסכת מגילה. במסכת מגילה, בירושלמי, למדו את זה מהמגילה. למדו את זה מהדברים שאמרתי לכם. למדו פירוש הדבר לא רק שהגאולה היא קצת ועוד קצת ועוד קצת, אלא היא בעליות וירידות. פתאום הגאולה מתקדמת, יפה, כולם מוחאים כפיים, כולם שמחים, צוהלים, רוקדים. חזרה לשק ולתענית. אנחנו עדיין בצרות. אנחנו עדיין במשבר, אנחנו עדיין בסכנת חיים. כמה זמן אפשר לסבול דבר כזה? ספרנו, ביקשנו, התפללנו, עוד פעם. עוד פעם עולים, עוד פעם נופלים חזרה. זה גאולה כמעט. לא רק לא בבת אחת, אלא גם לא בעלייה רציפה. למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? התשובה נמצאת באותה גמרא שהזכרתי קודם. שהתלמידים של רשב"י שואלים אותו, מה קורה? למה התחייבו כליה? אז הם נותנים תשובה, שנהנו מהסעודה של אחשוורוש. הוא נותן תשובה, אמרתי, לא ניכנס לזה כרגע. ממשיכה הגמרא, אמרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר? מה זה וכי משוא פנים יש בדבר? הרי אם כן, הם באמת חטאו. אומר רש"י, איך זכו לנס? מי שחוטא מגיע לו נס? מגיע להם עונש, לא מגיע להם שינצל. עוד מגיע נס, הקדוש ברוך הוא עושה להם נס כדי שינצלו? איך בכלל יכול לקרות דבר כזה? מה התשובה? אמר להם, רשב"י אמר לתלמידיו, הם לא עשו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים. הם עשו לפנים, אומר רשב"י, מיראה, מפחד. עם ישראל לא רצו באמת לחתור. לא רצו באמת להפסיק להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא רצו לעזוב את הקדוש ברוך הוא, אלא הם פחדו. אמרו, אנחנו מיואשים. אין תקווה, אין עתיד, אין הצלה, אין גאולה. ניסינו, זה לא הלך. מה יהיה? חייבים לעשות שלום. טוב, הקדוש ברוך הוא לא מסכים לשלום כזה, כן? הקדוש ברוך הוא לא מסכים שישתתפו בחגיגה לחורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא לא מסכים לנישואי תערובת ולכל ההשלמה עם הגויים. צריך לתקן כאן משהו. איך מתקנים? כשעם ישראל חוטף את המכה הנוראית הזאת של גזירת המן, הם חוזרים לתורה. הם חוזרים למצוות, הם חוזרים לקדוש ברוך הוא, באים ומתפללים ואומרים, ריבונו של עולם, אין מי שיציל אותנו אלא אתה. לא אחשוורוש, זה לא יעזור שנבוא ונפצה אותו. לא הגויים שנבוא ונעשה איתם שלום ונכרות איתם הסכמים ונעשה להם כל מיני ויתורים. זה לא יועיל לנו. אז עם ישראל חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה באמת. מראים את הרצון האמיתי שלו. עד כדי כך שאומרים חזר, חזרו וקיבלו עליהם את התורה יותר מאשר במעמד הר סיני. איך זה קורה? הקדוש ברוך הוא מחנך יותר מכל המחנכים האנושיים כולם. הוא מביא את עם ישראל למצב הזה שמורידים את המסכה. מורידים את הפחד החיצוני, הם עשו רק לפנים, הם עשו רק כאילו, מבחוץ, בלית ברירה. עושה להם הקדוש ברוך הוא לפנים, כאילו שהולכים חס וחלילה להרוג את כולם. והתוצאה היא חזרה בתשובה בעם ישראל, ועם ישראל זוכה לנס. עם ישראל זוכה להצלה גדולה מאוד, אפילו בצורה ניסית, ומזה פורים לכל הדורות כולם אומרים, כן, אומר הפסוק, זכרם לא יסוף מזרעם, אומרים חז"ל, פורים לא מתבטא. פורים זה ההבטחה הכי גדולה שיכולה להיות. שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בכל המצבים המסובכים שאנחנו כנראה, נראה כאילו שאנחנו לא זכאים ולא מגיע לנו ולא יהיה ואפילו מגיע לנו עונש חס וחלילה כליה. והקדוש ברוך הוא יודע גם במצב כזה לסדר את הדברים כך שעם ישראל חוזרים ומתעלים וחוזרים בתשובה ומגיע להם נס ויוצא מכל העניין התעלות גדולה עד לחזרה לבניין בית המקדש כמה שנים אחר כך שאז באמת נבנה בית שני. כן.
אבל
הרב,
אם זה
באמת היה
ככה, אז ישראל היו צריכים ישר אחרי המדינה ללכת ולבנות את בית המקדש וזה באמת...
אבל אמרתי לך ראשית שאחשוורוש לא מסכים לבניין בית המקדש. הוא מסכים לכל חוץ מזה. ועדיין הגאולה היא כמעט, נכון? עם ישראל זוכים, מתעלים ועכשיו צריכים להתחיל כמה שנים של, כנראה של לימוד תורה, אולי ישבו ללמוד הלכות קודשים, אולי באו והתפללו עוד, ודאי עשו את כל הדברים יחד, כי עכשיו הם הבינו מה הם צריכים להיות. אבל עד שניתנה רשות מצד המלכות, והם עדיין היו תלויים במלכות, עברו עוד כמה שנים. הגאולה אף פעם לא מביאה בצורה כזאת, כמו שאתה אומר, הנה, מיד, נעשה דייס, אז הכל צריך להיות בסדר. הרי זה מה שבדיוק מה שאמרתי על השלבים הקודמים. זה כבר נעשה נס, מרדכי רוכב על הסוס. לא, חוזרים לתענית.
כל עמי הארץ מצעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, אז אם באותו רגע היהודים היו יכולים ללכת לעשות משהו...
כל עמי הארץ מתייעדים ומפחדים, אבל עדיין יש מלך אחשוורוש. וכל מה שעושים היהודים, הם עושים ברשות אחשוורוש. ואחשוורוש לא מסכים לבניין בית המקדש. תקרא את המגילה, זה מה שכתוב. מרדכי הוא משנה למלך, הוא לא מלך.
משנה המלך, נכון?
יפה, אז משנה למלך יכול ללכת נגד המלך?
משנה המלך, אבל הוא עדיין יש לו כוח, יש לו כוח...
יפה, אז הוא יבוא ויגיד, עכשיו רוצים, הולכים נגד המלך לבנות את בית המקדש, אחשוורוש יגיד, טוב, כמו שהרגתי את המן כך, אני חלילה גם אהרוג אותך. באמת, עם אחד כזה אתה מתעסק? טוב, זה לא הזמן עכשיו לדיונים, תדון איתי אחר כך בבית המקדש, אני חושב שעניתי לך. עכשיו, רבותיי, אני רוצה שתבינו דבר יסודי. בואו ניקח, עכשיו אמרנו, אנחנו לא רק לומדים על פורים, אנחנו עוסקים היום בארץ ישראל, אנחנו עוסקים בארץ ישראל בימינו. עם ישראל היה לא 70 שנה, אלא 2,000 שנה בגלות. כדי לצאת מהגלות, היה פעם מישהו שאמר פתגם, זה יותר קל להוציא את היהודים מהגלות, מאשר להוציא את הגלות מהיהודים. אנחנו צריכים לעשות את שני הדברים האלה. צריכים להוציא את היהודים מהגלות וזה לא קל. וצריכים להוציא את הגלות מהיהודים וזה הרבה הרבה יותר קשה. והגלגולה בגלל זה הולכת כמעה כמעה. מה זה כמעה כמעה? שלב אחרי שלב בעליות ובירידות. ויורדים ועולים ויורדים ועולים. ועליות דוחפות אותנו קדימה, והירידות דוחפות אותנו קדימה. כי הקדוש ברוך הוא מנהל כאן את הדברים. למה אני אומר את זה? כי בכל העניין של ימית, אני ראיתי של ימית בזמנו. כמה שנים הייתי באותו זמן, ראיתי מה קרה. הזעזוע הכי גדול, היה הזעזוע הרגשי הרוחני. שבאו יהודים טובים שלמדו כל הזמן את דברי הרב קוק ואת דברי הציונות הדתית ואמרו הנה הגיע זמן הגאולה ועכשיו יגישו כאילו הקדוש ברוך הוא עזב אותם. נגמר. לא עובד. התהליך נפסק. שכחו קצת ללמוד תנ"ך, כן? שעולים בימי כורש, הכורש מפסיק את כל התהליך. נסיגה מוחלטת. אין. בא עכשיו מה שהתחיל, כן, כל התוכניות בגוש קטיף. מה שאלו כל היהודים? איך יכולים לעשות לנו דבר כזה? מה קרה? מה זה מה קרה? אם בימי שושן, אם בימי המגילה, אומרים חזר שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, של אותו רשע, מה קורה בימינו? אנחנו נהנים ונהנים ונהנים ולא מפסיקים ליהנות. רבותיי, כל תרבות הגויים, כל מה שנקרא תרבות המערבית, שהוא ההפך הגמור מהתורה, הוא בנוי על הנצרות שכל היסוד שלה הוא בזה שנגמר עם ישראל, שכביכול, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא התחרט בכלל על בחירת עם ישראל. בזה כל הזמן מחנכים את הילדים שלנו. בזה כל הזמן כל הציבור כולו שקוע פה עד מעל לראשו בתרבות המערבית. כמעט בלי הפסק. ההפסק הוא ברוך השם שאתם יושבים פה, שיושבים יהודים בעוד בתי מדרש, יושבים, לומדים תורה, תורה, טובה של עם ישראל, טובה של הקדוש ברוך הוא. אתם יוצאים מהתרבות המערבית. ויש גם הרבה יהודים לצערנו, ששעה אחת לומדים תורה, ושעה שנייה מדליקים את הטלוויזיה. אתם יודעים מה זה עושה דבר כזה? אני לא מדבר לא על עבודה זרה, ולא על גילוי עריות, ולא על שפיכות דמים. כל הדברים האלה יש בתרבות המערבית. אני מדבר על מה זה עושה ליחס לעם ישראל ולארץ ישראל. רבותיי, אנחנו נמצאים פה, אמר פעם אחד הרבנים שלי, בא הרצל לפני 100 שנה, ואמר, הוא רוצה להקים מקלט בטוח לעם ישראל. עם ישראל נזכה, נרדף, צריך מקום בטוח. יפה. אתם הולכים לבנות מקלט בטוח לבן אדם. תבחרו את ההר געש הכי קרוב שמתפרץ כל כמה שנים ותבנו לו שם בית. זה מה שהרצל עשה. מה שנקרא המזרח התיכון, ארץ ישראל, זה הר הגש הפוליטי, הצבאי, הביטחוני, הכי פעיל בעולם. אין מקום כזה בעולם שיש כל כך הרבה מלחמות, שיש כל כך הרבה בעיות, שיש כל כך הרבה צרות. זה נקרא מקלט בטוח? פתאום מקלט בטוח, זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. הרצל היה טיפש? הרצל לא ידע הרבה דברים. אבל הרצל ידע דבר אחד. עם כל הבעיות שהוא גדל במשפחה מתבוללת, הוא גם מושפע הרבה מהתרבות המערבית. מי שקורא את היומנים של הרצל, בעזרת השם אנחנו עוד ניתן גם על זה שיעור, מי שקורא את היומנים של הרצל רואה שהרצל הבין דבר אחד בסיסי. עם ישראל יכול לחיות רק בארץ ישראל. שום דבר אחר לא יחזיק מעמד.
אז למה הוא
חשב
על תוכנית
מסוגן? בגלל שהוא גם התייאש בשלב מסוים. הוא ניסה וניסה וניסה ואומר, טוב, לפחות אני אמצא איזה מקום זמני שהיהודים יוכלו לשבת שם ולהתארגן. אבל הוא ידע שהתוצאה הסופית יכולה להיות רק ארץ ישראל. הוא אמר את זה, והוא כתב את זה, וזה ברור מאוד. צריך להבין, ארץ ישראל זה לא מקלט בטוח, זה לא מקום שקט, זה הבית שלי, אני רוצה לשבת בשקט, תעזבו אותי. זה החלום של התרבות המערבית. החלומות הברודים של הסרטים, של כל זה, שבן אדם יש לו בית נחמד, הוא יושב בשקט, זה לא מה שכתוב בתורה. התורה משבחת את ארץ ישראל. מה התורה אומרת לנו? יש פסוק שבשבחי ארץ ישראל אומרת התורה, הארץ הזאת שאני מביא, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני מביא אתכם אליה לא כארץ מצרים. זאת אומרת, יותר טובה, אני נותן לכם ארץ מוכרת, לא ארץ מצרים. לא. בארץ מצרים אתה יכול להשקות את השדה שלך כמו שמשקים גן. למה? פשוט, בארץ ישראל יש נילוס. כולם מקבלים מהנילוס. צריך רק לעשות תעלה, להרים את המים מהנילוס, נשפחים לתוך התעלה, אין בעיות, יש מים, חותכים את הברז כמעט. לא, לא ככה בארץ ישראל. בארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים. מה זה אומר? מה, אתם יודעים מה זה? ירד גשם? לא ירד גשם. מחכים לגשם. צריך לעבוד קשה. צריך להגן, צריך, יש, זה מסובך מאוד. מה, זה מקום טוב לחיות? כן, זה מקום טוב לחיות. כי אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני לא שולח אתכם לארץ שתהיו עצלנים, אני לא שולח אתכם למקום שאתם תשכחו את הקדוש ברוך הוא. אני שולח אתכם למקום שאתם כל רגע מודעים, שבלי תפילה, בלי סייעתא דשמיא, בלי עבודה, אין לכם עתיד. זה ארץ ישראל. זאת ההבטחה הלכית. ארץ ישראל צריך לעבוד קשה. ארץ ישראל, אומרים חז"ל, נקנית בייסורים. זה מתנה. 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והיא נקנית בייסורים. אז למה זה מתנה? כי זה מתנה שאנחנו עם כזה שאנחנו צריכים להתאמץ. אנחנו עם כזה עם מטרות גדולות, אנחנו עם כזה שלא חושבים שאפשר לפתור את הבעיות על ידי זה שקונים בית ומכונית ויושבים בשקט והכל נפתר ופותרים כאילו את הכל. מה פותרים את הכל? תסתכלו היום על התרבות המערבית, תראו איזה יופי של חיים יש להם. חיים מושחתים, חיים בלי תכלית, חיים בלי מטרות, חיים בלי אמת, חיים בלי שלווה פנימית. יש להם בתים, יש להם מכוניות, ויש להם עושר, למי שיש. ומי שאין, גם כן יש לו בעיות, זה עוד יותר גדולות. אבל כשמחנכים את עם ישראל על התרבות המערבית, מורידים לו את כל המוטיבציה להתמודד עם הקשיים. כשמחנכים את עם ישראל על סעודת אחשוורוש, אז פירוש הדבר שעם ישראל רוצה להשתלב, עם ישראל רוצה לעשות שלום עם כולם, עם ישראל רוצה למצוא חן בעיני כולם. אין יכולת עמידה. רבותיי, זאת הבעיה. יש, אני ממליץ לכולם, נימדתי את זה פה פעם, יש שאלות ותשובות של רבי יגאל קמנצקי, הרב של גוש קטיף, שהוא כתב במיוחד, ששאלו אותו כל מיני שאלות כשהתחילה כל התוכנית הזאת. אומר, למה זה קורה? פשוט, מה זה למה קורה? מי שמתייחס לארץ ישראל כדבר חומרי בלבד, כנכס קרקעי, טוב, נכס, יש לי נכס, אני רוצה למכור, אני אמכור, אתה לא יודע כמה ירצו לשלם לי. הכל נמדד בשאלות של כדאיות. אנחנו לא מתייחסים ככה לארץ ישראל. אצלנו ארץ ישראל היא ארץ של קדושה. אצלנו ארץ ישראל היא הדרך לעבודת השם. ואצלנו ארץ ישראל היא מאמץ. אז לא לשאול, להתחיל לשאול שאלות. מה קרה לזה? ומה קרה להוא? הוא היה תומך בנו, פתאום הוא נעלם. מה, לזה כבר אין כוח? וזהו, כל כך חזק. אולי הוא רשע? אולי הכל אשמתו? אולי בכלל, אני יודע, מיימים עליו, הוא מפחד, יש איזה מהפך פסיכולוגי. תעזבו את כל החשבונות האלה. זה לא לעניין. הבעיה היא לא גוש קטיף. הבעיה היא עם ישראל. איפה נמצא עם ישראל? האם עם ישראל נמצא בארץ ישראל כדי לעבוד את השם? כדי לקום ולעמוד על הרגליים ולהתאמץ ולהילחם אם צריך להילחם? או שנמצאים פה כדי לעשות חיים טובים ונוחים ונעימים? מי שבאמת עושה את החשבון עד הסוף, עושה חיים טובים ונוחים ונעימים, יורד לחוץ לארץ. זה בעיה
גדולה.
גם שם בסוף לא טוב, אבל זה המצב. רבותיי, זה לא פשוט. הדבר שלא קל גם להסביר אותו. צריך להיות מאוד חכם לבוא, אבל צריכים לבוא לעם ישראל ולהוציא אותו מסעודת אחשוורוש. אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות. תדעו לכם שמרדכי בא ואמר ליהודים, אל תלכו לסעודה. ולא שמעו לו. מרדכי היהודי, גדול הדור, ענק, הוא לא הצליח לשכנע את עם ישראל. זה בעיה מאוד, מאוד קשה. אבל מרדכי לא התייאש. כי היסוד המרכזי פה הוא לא מתייאשים. אנחנו עובדים, יש לנו מאחורי הגב כוח מיוחד. מה זה הכוח המיוחד? הקדוש ברוך הוא. הגאולה התחילה. שאלתי קודם, מתי התחילה הגאולה? הגאולה התחילה בקורש. זה לא סתם הצהרת קורש, וכפי שאמרתי שהיו משווים לנו את זה להצהרת בלפור, באמת נכון? הצהרת בלפור היה שלב מרכזי מאוד בהתקדמות הגאולה בימינו. והצהרת קורש היה שלב בסיסי מאוד עד כדי כך, שהנביא אומר כה אמר השם למשיכי לכורש, קוראים לו כורש משיח. כורש היה עובד עבודה זרה, כורש היה מלך גוי, אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותו להתחיל את הגאולה של עם ישראל. הוא לא הבין, הוא התחבט אחר כך, הוא עשה לנו צרות. לא שאנחנו אוהבים כל כך את כורש, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להבין שגם העלייה הקטנה הזאת שהייתה בימי קורש, היא היסוד של הכל. על גבי זה אנחנו לא מפסיקים אף רגע לעבוד. כי אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא התחיל, הוא לא מפסיק. זה נראה לנו כאילו הוא הפסיק. איך מתארים את זה חז"ל? משל לצבי שרץ בין הערים. הוא רץ, הוא כל הזמן מתקדם. אבל אתה, רגע אחד אתה רואה אותו, רגע אחד אתה לא רואה אותו. רגע אחד הוא גלוי, רגע שני הוא מוסתר. רגע אחד אתה נראה שהוא עולה, רגע שני הוא יובל. השביל יובל, אז הוא יובל, אבל הוא ממשיך הלאה. אנחנו מסתכלים על הגאולה שהקדוש ברוך הוא מנחה אותה כל הזמן, ונגמל לנו כאילו, יש משברים, יש הפסקות, מה קרה, זה נכשל, וזה הסתבר, ואי אפשר. איך מי שהיה איתנו בטיול חנוכה, היה לנו מישהו התחיל שיחה עם נהג אוטובוס, יהודי טוב, אומר לנו, תראו חבר, אני איתכם, אני יודע מה, הוא מתחיל לדבר פוליטיקה, אני הצבעתי לזה, ועד הרבה, תיקחו את כל יהודה ושומרון ועזה, תחברו את זה למדינת ישראל, והכל יהיה מצוין, אבל אני כבר מיואש, אף אחד לא מוכן. זהו, מרימים ידיים. זה בדיוק הסכנה. אנחנו לא מתייאשים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כל הזמן איתנו. אנחנו היום, כמובן, בגלל זה אנחנו מתאמצים יותר. אנחנו צמים ואנחנו מתפללים. אני מנצל, אתם רואים שאני שותה, מבחינה בריאותית לא יכולתי לצום היום. אבל הכוח הזה, שהגאולה נמשכת, שאנחנו כל הזמן מתאמצים, אנחנו אפילו בדבר כזה, כן, לפעמים אנשים באים ואומרים, למה אתם מתאמצים כל כך הרבה על נקודה אחת? תלכו לכיוונים אחרים, למשהו, בינתיים, תעשו דברים יותר פתוחים. לא. אנחנו לא מוותרים בשום מקום על שום דבר. אנחנו כל הזמן בהתקדמות. אם הקדוש ברוך הוא יצא, יעזור לנו להתקדם כך. אם הקדוש ברוך הוא יצא אחרת, אז הוא יעזור לנו להתקדם, כמו שהיה בימי מגילת אסתר. כשמרדכי עלה על הסוס, היה נפלא. וכשמרדכי חזר לסף ותענית, הוא המשיך להתענות, הוא המשיך להתפלל, הוא המשיך ללמוד תורה, הוא המשיך לחזק את אסתר, הוא המשיך לעשות את כל הדברים שהיה צריך לעשות, ואז אחרי שהקדוש ברוך הוא זעזע את עם ישראל, והוא הוציא אותנו מסעודת אחשוורוש, מהעניין הזה של לרצות את הגויים ולמצוא חן ביניהם, וכל הוויתורים וכל הכביכול עשיית שלו. אז מרדכי נהפך למנהיג של עם ישראל, כמו שהוא באמת היה כל הזמן, אבל אז הכירו בזה, כן? משנה למלך אחשוורוש, ולא רק, רצו אל היהודים, כן? גדול ליהודים, רצו אל הרוב אחד, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו, זה הסיום של מגילת אסתר. כי עכשיו שמביאים את מרדכי ומעמידים אותו בראש, עכשיו עם ישראל יכול להתחיל להתקדם לכיוון של בית המקדש. וגם תשובה למה ששאלת קודם. צריכים כמה שנים שמרדכי עומד בגלוי בראש עם ישראל, כדי לחנך את עם ישראל שיוכל לבנות את בית המקדש. גם בארץ ישראל זה לא קרה. אתה יודע מה קורה בארץ ישראל שם? בארץ ישראל רק מגיע לשם עזרה, נחמיה. נחמיה צריך שומר אישי, שומר ראש. מנסים להרוג אותו. כל המלאכים מסביב, רואים שמגיע איזה יהודי עם אומץ, הולך להתחיל לבנות את חומות ירושלים, מנסים להרוג אותו. מנסים לרמות אותו, קוראים לו לפסגה, למפגש שלום, בכוונה לרצוח אותו. פטנטים של היום לא חדשים. היום יש רק השתכללו קצת, במקום לרצוח בן אדם מבחינה פיזית, רוצחים אותו מבחינה מורלית. זה מה שעושים בכל הפסגות האלה.
ובסוף פיזית.
כן, מפעילים לחצים פה ולחצים שם, ומנסים וכותבים. סיפורים גדולים בעזרה בנחמיה. היה צריך המון אומץ, המון כוח. לקח למרדכי הרבה זמן לאסוף, וגם אז כמה אנשים הוא הצליח לאסוף?
הרב כתוב,
רצוי לרוב
אחד, לא לכל.
בסדר. יש תמיד יהודים שלא מצליחים להבין, אבל כשזה לא, גם היום יש לו. גם היום אם אנחנו נגלה את מה שקורה בפנים ברוב עם ישראל, לא מתייאשים, לא מהגאולה, לא מהקדוש ברוך הוא, לא מהגאולה, לא מארץ ישראל ולא מעם ישראל. צריך לדעת שגם מיהודים שהם מאוד מאוד רחוקים לכאורה, אפשר, כשמעוררים אותם בצורה נכונה, אפשר להשיג הרבה מאוד. וזה יסוד. הרב קוק זצ"ל לומד מהמצב הזה של בית שני, של עזרא ונחמיה, לימינו. באו ואמרו לרב קוק, איך אתה עובד? בזמנו הרי, אלה שבאו לארץ ישראל היו יהודים שלא שמעו מצוות, לא היו קשורים לתורה, אמרנו שרק עם תורה יש כוח להחזיק את ארץ ישראל. אמרו לו, מה אתה עובד איתם? הוא אומר, ומה היה עם עזרא? עזרא היה צריך לקחת איתו, כשהוא רצה לחדש את היישוב, הרבה יהודים שלא לא היו בסדר. זה היה קשה מאוד. עזרא לקח עמו את הפסולים, אומרים חזר שהיו מחללים שבת, והיו עושים כל מיני דברים לא טובים, שזה משווים את זה למצב של סדום והמורה. אומר רב קוק, ומכל מקום, גרם הדבר שעל ידי צמיחת ישועה זו נבנה הבית השני עם כל הבעיות שהיו של עזרא. צריך לראות טוב טוב את מגילת אסתר, להבין שכשאנחנו שמחים בסוף מגילת אסתר, פירוש הדבר שאנחנו שמחים שעוד מעט יבנות בבניין בית המקדש. עוד מעט, כן, מעט, אנשים מצפים מעט, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד כמה שנים. סבלנות. אצל הקדוש ברוך הוא אלף שנים הם כמו יום אחד. קצת סבלנות. אבל צריך לדעת על מה אנחנו שמחים, מאיפה הכוחות שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות, צריכים באמת לקחת את עם ישראל כמה שאפשר בידיים, להוציא את כולם מסעודת אחשוורוש, מכל התרבות המערבית, שאומרת לנו כל הזמן, צריכים להיות כמו כל הגויים, וצריכים לחפש את החיים הנוחים, יש עוד הרבה הרבה בעיות שיש בתוך התרבות הזאת, זה גם כן עניין לשיבוע בפני עצמו, אנחנו צריכים להתחזק בגאולה, להתחזק בארץ ישראל, בעם ישראל, בתורת ישראל, ולדעת תמיד ללכת קדימה. שכמובן, יש גדולי ישראל, צריכים לחשב, כדאי לעשות פה, כדאי לעשות שם, יש מי שצריך לשבת ללמוד תורה, יש מי שצריך ללכת לפנים אל פנים, אחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות היום, יש מי שצריך ללכת להתיישב, יש הרבה תפקידים לעשות. אבל כל תפקיד שאנחנו עושים, אנחנו עושים מתוך הביטחון, מתוך האמונה, שכך הגאולה הולכת ומתקדמת. לא מתייאשים, אף פעם. לא מבטרים, אלא הולכים קדימה. הולכים קדימה, בחוכמה, באמונה, מתוך תורה. וזה באמת מה שכותב הרב קוק פה, זה במי שרוצה לראות, זה בספר ידיעות הראייה, חלק א', עמוד שמ"ח. שמ"ח זה עמוד שמח. כשנכנס אדם מרבים בשמחה. אז מה שקראתי קודם, שגם עזרא היה צריך לקחת איתו אנשים שהיה מאוד קשה לעבוד איתם, שלא שמעו תורה ומצוות, ומכל מקום גרם הדבר שעל ידי צמיחת ישועה זאת, צמיחה זה כמו שצמח, צומח, לאט לאט, כמעה כמעה, נבנה בית השני, שזכינו על ידו לתורה שבעל פה, והרחבת גזירות חכמים, התפשטות התורה בישראל, וכן יהיה בעזרת השם יתברך בימינו, על ידי מה שנחזיק את היישוב, כל עניין יישוב ארץ ישראל, הולך באור בעזרת השם. והתרבו אחינו העולים ליישב את ארץ הקודש, יצמח אור גאולה וישועה. וסוף כל המועדים והפושעים, כולם בסוף ישובו בתשובה שלמה מתוך אהבה ושמחה. עמוד שמחה. ועל ידי אור השפע קדושת ארץ הקודש תשפיע עליהם. זה שיהודים נמצאים בארץ ישראל, זה משפיע לטובה. על ידי סיוען, עזרה של תלמידי חכמים, עובדי השם ואוהבי ישראל באמת, שיתהלכו עמהם בנחת ואהבה. צריך באמת לא לעשות כל מיני דברים שהם נגד, שהם חריפים. אנחנו לא באים ללכת נגד חלקים מעם ישראל. אנחנו באים ללכת בעד. בעד ארץ ישראל, בעד עם ישראל. ויראו לכל העולם שהם דואגים עבורם, עבור היהודים, ונכנסים בגורלם ומצבם. אנחנו אוהבים את כולם. ועל ידי זה יתעורר הניצוץ הנרדם של קדושת ישראל הכמוס בעומק, אפילו בליבם של המוקצים והרקנים. ויהיו כולם יחד כלי מחזיק ברכה, להיות לעם לשם על אדמת קודשו, אשר בחר בה מכל הארצות. בעזרת השם, בקרוב.